אלחי ראי ואהובי בני הישיבה הקדושה, השם עליהם יחיו. אנחנו עומדים כעת בימים שלפני פתיחת זמן הקיץ הבא עלינו לטובה. זה הזמן הקשה והמאתגר ביותר שהיה לעולם הישיבות כולו מאז מלחמת העולם השנייה. 70 שנה שכלל ישראל לא היה בכזה משבר. חז"ל לימדו אותנו, מאוילום לא יפוסקו ישיבו מאביסינו. הישיבות אף פעם לא פסקו ולא יפסיקו. מאז אברום אבינו שפתח את הישיבה שלו, שם ועבר עוד לפניו, עד לסוף כל הדורות הישיבות לא פסקו ולא יפסיקו אף פעם. אבל לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה. לפעמים זה המון ולפעמים זה בני עלי המועטים במסירות נפש. יש זמנים קלים ויש זמנים יותר קשים. אז זהו, הזמנים הנוחים, משופעי הגשמיות והתנאים הנוחים שהיה לנו כרגע הפסיקו. אנחנו מקווים, הם לא הפסיקו לתמיד, הם יצאו להפסקה. אבל הזמן שבו הנושאים שהטרידו את הבחורים היה הכמות של המלח בחביתה או ארוחת הצהריים, כרגע הזמן הזה שאלו היו הבעיות שלנו, לצערנו, לא איתנו. אנחנו בתקופה אחרת. ואני רוצה להקדים שהדבר הראשון שצריך לדעת זה קודם כל לדעת את המציאות שבה אנחנו נמצאים, להיות ריאליים ולא לשגות באשליות שונות ומשונות, מה שלצערנו הרבה עושים. נכון שעכשיו, ברוך השם, יש בחסדי השם הטבה במצב, בגלל הסגרים וכל מיני כללי הריחוק למיניהם, ובאמת בכל העולם יש כרגע מגמה להחזיר בזהירות רבה את החיים לשגרה חלקית ככל הניתן, תוך כדי שמטמיעים את הכללים של ההתנהגות שאיתם ניתן לחזור איכשהו לשגרה, שגרה חלקית, וכמה מדינות עשו את זה ודי הצליחו. אבל, כמו שכולם יודעים, הבעיה הקשה ביותר היא בציבור שלנו, בציבור החרדי, שגם מספר הנפשות בכל בית הוא גבוה מאוד, בממוצע, מה שמעלה את המקדם של ההדבקה, וגם אורח החיים שלנו, בפרט בישיבות ובתי הכנסת, לא מאפשר ריחוק חברתי. ולכן, עם כל הצער והכאב, קשה מאוד כרגע לראות אפשרות ריאלית לפתוח את הזמן בכלל במהלך הקיץ הנוכחי. כואב לומר את הדברים, אבל אם מישהו בונה על זה שהוא עכשיו יבלה עוד שבוע, שבועיים בבין הזמנים, ואחר כך יחזור לישיבה עם כל הברן לתחילת זמן הקיץ, כמו שנה שעברה, חבל מאוד שישגה באשליות, צריך להיות ריאלי. אנחנו לא נביאים ולא יודעים את העתיד, ממש כמו שאיש לא יכול היה לצפות את מה שמתחולל נגד עינינו רק לפני חודשיים, אף אחד לא היה מעלה את זה בדעתו בדמיון הכי פרוע שלו, אז גם עכשיו אי אפשר לדעת מה יהיה. אנחנו רק יודעים שיהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כי הוא מנהל את העולם והוא דואג לנו ולטובתנו. אבל אנחנו כן חייבים להבין את המציאות, להתבונן בה ולהתכונן אליה כפי שהיא נראית כעת. וכמו שהדברים נראים כעת, זמן הקיץ לא ייפתח בעתיד הנראה לעין. הלוואי, הלוואי שנזכה בעת לפתוח את הישיבה בצורה רגילה. אבל גם את זה אף אחד לא יכול להבטיח. ייתכן שבמשך הזמן תהיה פתיחה חלקית של לימוד אזורי בקבוצות קטנות, אולי יהיה תוכניות לסגור בחורים בישיבות עם בדיקות, כל מיני רעיונות שונים ומשונים, אבל ישיבה כמו שהיה לנו, ישיבה גדולה, מלאה, צפופה, שוקקת חיים עם ריתחי דאורייסי, חברוסס, שיעורים, אור ושמחה, כרגע אין. בעוונותינו זה ניקח מאיתנו. אנחנו בתחילה של דרך ארוכה, קשה, מלאת חתחתים, שאף אחד בכל העולם כולו לא יודע לצפות ולהעריך איך ומתי תסתיים. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא קובע לעצמו את סדר היום שלו, את התוכניות שלו, את השאיפות שלו לעתיד, צריך לקחת בחשבון ולתכנן איך הוא מתמודד עם זמן קיץ טוב שינפי שהקדוש ברוך הוא זימן לנו. אם יהיה באמצע הפתעות טובות, כולנו נשמח לחזור לישיבה. כרגע זו המציאות שכל אחד ואחד צריך להבין ולהתכונן אליה. ובתנאים האלה אנחנו צריכים לפתוח את הזמן. מה קורה כאן? הציבור החרד לדבר השם קיבל כאן מכה אדירה. צריך לומר את האמת, ורעידת אדמה שאין כדוגמתה. שינוי עצום בכל מהלך החיים. ברוך השם זה לא מלחמה, לא גלינו מארצנו, אין עשרות אלפי הרוגים וגם לא פגזים שנפלים ברחובות חס ושלום. אבל אלפי יהודים חרדים ברחבי העולם קיפחו את חייהם. אלפי יהודים נמצאים בסכנת חיים ממשית. אלפי אלפי אנשים יושבים ברגע זה שיבה על האנשים הקרובים והאהובים להם. יש כאן שיתוק מוחלט של החיים הרוחניים והגשמיים, נזק אדיר לפרנסה של רבבות אלפי עירי השם, השבתה כמעט מוחלטת של כל עולם התורה, אין אפילו בתי כנסת שלא לדבר על ישיבות ובתי מדרש וכוללים. מה זו יסעוסו השם לנו? אין לנו את היכולת לומר למה קרו דברים. אין לנו נביאים שיגלו לנו את הדברים האלה. אולי גדוי להדור יכולים לדעת מסעיד השם לרעיו. אבל אני רוצה להציע, נדמה לי שלא זה עיקר הנקודה. עיקר הנקודה היא לא למה עשה השם לנו, אלא מה עשה השם לנו. ידוע בשם רב חיים מבריסק שהיה אומר שהתפקיד שלנו בלימוד זה לא לשאול למה, אלא לשאול מה. לא להבין את טעמי הדברים, אלא להבין מה הם הדברים שהשם ציווה. גם בהנהגת השם בעולם, אנחנו לא נדע אף פעם בכלים שלנו למה. אבל אנחנו יכולים לנסות ולהבין מה. והכוונה בזה היא שנוכל לנסות להבין מהי עבודת השם שלנו במצב הזה. מהם הדברים שאותם אפשר לתקן ולרכוש דווקא בהתמודדות הזאת. איך נוכל כעת לתקן עולם במלכוס שקי שלא היינו יכולים קודם? במילים אחרות, ניטלו מאיתנו כלים שהיו לנו וניתנו לנו כלים חדשים. כשנבין את זה, זה יכול להיות גם פתח אל הלמה. אבל אנחנו לא נעסוק בזה, אנחנו ננסה להבין את המה ואת שני המה. מה זו יסעוסו השם לנו ומה השם אלוהיך שואל מעמך. ואולי נוסיף כאן עוד נקודה עמוקה. כבר דיברנו על זה כמה פעמים בישיבה. כשמסבורנים על ההיסטוריה של העולם, החטא הראשון של העולם, החטא של עץ הדעת, הפיל את האדם ממדרגה שבה הוא היה למדרגה הרבה יותר נמוכה. העולם התגלגל והגיע למים הדר סיני, ושם החטא של עץ הדעת תוקן, כמו שכתוב בספרים. הם זכו להגיע לדרגה של אדם ראשון קודם החטא, ואחרי זה שוב חטא העגל ושוב נפלו. וכתוצאה מהנפילה הזאת נוצרה מציאות אחרת, מציאות שבה השורס השכינה נעשתה על ידי המשכן והמקדש, במתכונת שנהייתה אחרי חטא העגל. חטאנו וגם זה נלקח מאיתנו, אין לנו לא עם משכון ולא עם מקדוש, וכלל ישראל גלה מארצו. ואז המציאות יורדת ויורדת. והשאלה היא מה ההיגיון בכל זה? אם נכשלנו בתפקידים הקלים, אם נכשלנו במקרים שבהם היה לנו את כל הכלים, אם נכשלנו עם ביס המקדוש, איך נצליח בלי ביס המקדוש? אם עוד אמורי שנכשל במצווה אחת, אז למה לחשוב שהעולם יצליח לקיים הרבה יותר מצוות במשך תקופה של אלפי שנים? אם כלל ישראל נכשל במים הדרסינה, ילו וקלו שזין סותח הסקופוסו, אז למה שאנחנו בתוף שינפי כן נצליח? לאיפה הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו? התשובה לזה אולי היא שכאשר האדם מתמודד בתנאים שבהם הכל נוח והכל טוב, ההתמודדות היא לא פנימית ולא עמוקה, היא יותר חיצונית. אפשר לעשות ביס המקדוש, אפשר למד קורבונס, אבל בפנים משהו לא בסדר. כשמתמודדים בתנאים יותר קשים, עם מציאות יותר נמוכה, יורדים לרבדים היותר פשוטים, אז מגיעים לתיקון יותר עמוק ויותר אמיתי. כלפי מה הדבורים אמורים? נאמר את הדברים בזהירות המתבקשת. עולם הישיבות עבר תהליך מופלא בעשרות השנים האחרונות, תהליך עצום של גדילה והתפתחות באופן באמת נעלה ומרומה. שמעתי מיהודי שכבר לא נמצא איתנו, תלמיד חוכם שלמד בישיבת פונוביץ' בשנה הראשונה שלו, שהיה לו חבר שהציעו לו שידוך. ולפני הפגישה הראשונה הרב מפונוביץ' יעץ לו שבפגישה הראשונה לא יגלה שהוא בחור ישיבה. תגיד שאתה אינסטלטור, כך הוא אמר. ובמשך הזמן תסביר לה את זה, ממש כמו שמייעצים לפעמים בחור שיש לו איזשהו פגם, לא לגלות אותו בהתחלה. זה היה המצב בארץ ישראל בשנת תוף שינבוב, כשפונוביץ' נפתחה. בחור ישיבה היה חיסרון בשידוכים. רק נדמיין את המציאות היום כשמציעים למישהי בחור שהוא אינסטלטור. זה הרי אלבון. העולם השתנה. זה תהליך שהתחיל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה ופרח בממדים נפלאים. ריבוי תורה עצום באיכות ובכמות, ישיבות, עשרות אלפי בחורים, אברכים, תלמידי חכומים, ראש ישיבס, אברכי כולל, אלפי חיבורים תורניים שיוצאים כל שנה, רבנים, מוצים, ראשי ישיבות, המון תלמידי חכומים נפלאים וגדולים שנמצאים בכל מקום. פריחה עצומה שלא יהיו למטרה שזכינו בחסדי השם. אבל יש גם צד שני למטבע, וזה צד שהוא בעצם כמעט טבעי, הריבוי גורם תמיד לזילות. כשיש בית כנסת של בעלי בתים, שבו יש רב ושני תלמידי חכומים, נו, אז ברור שמכבדים את התלמידי חכומים, משווים אותם במזרח, התלמידי חכומים של העיר. אבל כשכל המתפללים הם מבריחים מופלגים, אז איפה המזרח? איפה כובד התירי כשכולם לומדים? איפה ההרגשה של הייחוד האישי כשאתה לומד תוירו עם כל הסגולס הנפלאות שנאמרו על תלמוד תירי? אבל אתה לא מיוחד, יש רבבות כמוך והרבה יותר טובים ממך. ואז, כשאין את התמיכה הזו מבחוץ, מתפתחות תופעות שליליות, תופעות של אדישות, של עצלות, של חוסר הערכה. של בחורים שלומדים לפי הספר ופחות מזה, של דברים שליליים שנכנסים כדי להעביר את הזמן, וכל מיני תופעות שאולי הן שוליות יותר, שוליות פחות, כולנו מכירים אותן. הישיבות במהלך השנים האחרונות מנסות לשמר את הקיים, לשמר את האסמוד ולשמר את השטייגים. וזה לאט לאט פיתח דברים שאני יכול להעיד לכם שלפני 40 שנה או 30 שנה בכלל לא היו קיימים. נקרא לזה המקלות והגזרים. המקלות הם בדרך כלל האנישה והאכיפה והמשגיחים, שאלה תופעות שהתפתחו ומתפתחות כל הזמן יותר ויותר. והגזרים זה כסף. תלמד, תקבל לפי שעה, תיבחן, תקבל לפי מבחן, תיבחן דפים, תקבל לפי דפים. אחרי שאתה גומר לקבל כסף על הדפים בישיבה, רוץ לבשיננטום, תעשה עוד סיבוב על אותם דפים. זה ברובד החיצוני. ברובד היותר עמוק יש מקלות וגזרים אחרים והם עוד יותר גרועים. לא תלמד, לא תתקבל לישיבה גדולה חשובה. יהיה לך ביזיינס. תלמד טוב, הרשמים ירוצו אחריך ותתקבל לאיפה שצריך. ובעיקר גם תקבל. תקבל כבוד, תקבל מעמד, תקבל ערך חברתי. לא תלמד, לא יהיה לך מעמד. תהיה מוצלח, תקבל שידוך חשוב. במילים אחרות, תקבל כסף. לא תלמד, אז השידוך יהיה בהתאם. תצליח, תקבל שתלה, תקבל מעמד, תקבל כוח. כל זה יוצר תופעה בלתי נתפסת. במקום שהחומר ישמש את הרוח, הרוח משמשת את החומר. במקום שהאוילומה זה יהיה כלי לעבודת השם, עבודת השם היא כלי לקבל אוילומה זה. כסף, כוח וכבוד. זה תהליך שמרוקן את העולם מפנימיות והופך אותו לחיצוני, שטחי, ריקני וחלול. מבהיל לחשוב על בחור שנכנס לישיבה קטנה, מלא שאיפות, ומצליח, ומתקדם, וישיבה גדולה, וכולל, ובסופו של דבר המטרה האמיתית שלו זה שיהיה לו כוח והשפעה ציבורית עם כבוד ויכתבו עליו בעיתון. אלה תהליכים שהם תהליכים שליליים שנלווים לפריחה הנפלאה והאמיתית והקדושה. חס ושלום, אנחנו לא באים לבקר את העולם התוירו. הוא כולו קודש קודושי. זה עולם שלא היה כמו מי יודע כמה מאות שנים. אבל התופעות השוליות האלה הן תוצאות שלצערנו קרו בשנים האחרונות. נכון לעכשיו זה נגמר. הקדוש ברוך הוא שם את כולנו וגם אתכם בחורים יקרים ואהובים בבית. אין לנו יותר לא מקלות ולא גזרים. אין משגיח שישאל איפה היית, באיזה שעה קמת בבוקר, כמה למדת היום. ואין גם גזרים, אין פרסים לתת, אין מעמד בשיעור, אין כבוד. אין גם כסף. אנחנו יושבים כל אחד עם עצמו. וזה אולי חלק גדול מהדבר הגדול הזה שקורה כאן מול העיניים שלנו. מציאות שבה האדם חייב לבחור, אבל באמת. לא בתגמולים חיצוניים, לא בתועלות גשמיות ואפילו לא בכובד. הוא צריך לבחור, אני נויסן לכם היום, ראה אני נויסן לפניכם היום, שחיים ועשתוי ושמו ועשורו, ובוחר אותו בחיים. אנחנו מתחילים עכשיו את הזמן. בעזרת השם ביום ראשון ישו פסיכה טלפוני, ואנחנו מתחילים את הזמן כשכולם ספונים בבתים. ומשיחות עם בחורים אני יודע שלחלק זה קשה, ולחלק זה קשה מאוד. יש הרבה בחורים שחיים במשפחות גדולות, בצפיפות, בלי שום פרטיות. הנפש כמהה למרחב, לחברה, לבתי כנסת, לבתי מדרש, ואין. חברוס הטלפוני זה עסק קשה. זה קשה עוד יותר כשאין מחייבי מסביב לסדר יום, כשמאבדים את תחושת הזמן. ובמקום שיש הרבה מפריעים ומתרדים, אני חווה את זה בעצמי שכשאני מתפלל שחרית בבוקר, לפני שיר של יום, לרגע אחד אני צריך להיזכר איזה יום היום, כי הזמן חולף בלי שאתה מרגיש. אבל מה לעשות? השם אמר לשכון בערפל, והשם רוצה שנהיה איתו בתקופה הזו של ההסתר פונים, נעבוד אותו ונדפק בתור אותו. אנחנו לא יודעים למה באה עלינו הצרה הזו. אבל אפשר להבין מה בא עלינו. הגיע לנו מצב שהחיצוניות שאנחנו כל כך רגילים אליה מתפוררת כאבק פורח, והתוכניות נגנזו כחלום יעוף. ומה שנשאר זה המציאות האמיתית. זה הבחירה של כל אחד ואחד מאיתנו מה הוא רוצה להיות ומה הוא רוצה לעשות. לבזבז את הזמן או להידבק בתורת השם. ומי שיזכה לבחור בחיים האמיתיים, בלי שום מתנות גשמיות, יזכה לצאת מהתקופה הזו של הקורונה כשהוא בן עלי האמיתי. את זה אני יכול להבטיח לכל אחד ואחד מכם. ולכן הזמן מתחיל בעזרת השם ביום ראשון. כל אחד צריך לקבוע לו את החברוסס שלו. אנחנו מקווים שכל אחד ואחד, כמעט כל אחד, ישוייך לקבוצות שיפגשו, כמו שאני אסביר עוד מעט במתכונת שתתפרסם, ואנחנו מתחילים עם כל הברן את פרק המפקיד ואת זמן הקיץ. כל בחור צריך לקבוע לו עכשיו איזה שעה הוא רוצה לקום בבוקר, באיזה מניין מרפסות או באיזה חדר הוא מתפלל, מתי הוא מתחיל ללמוד ומתי הוא גומר, מי החברוסס שלו ומה הסדר יום שלו. מי שיתמודד ויתעקש יצליח, ומי שיצליח, כמו שאמרנו, מובטח לו שהוא יחזור לישיבה אחרי זה אחר לגמרי ממה שהוא נכנס. בנלי האמיתי, שלא צריך סוכריות ובמבה כדי ללמוד. זה הקניין שאותו אפשר לרכוש בימים האלה. פנימיוס אמיתית ולעשות את רצון השם. בלי רעש, בלי צלצולים ובלי מחמאות. לבנות את האישיות, את כוח הרצון, לרכוש יראת שמיים אמיתית ולא יראה של עמי אמרו. וזה כלים אמיתיים, כלים שאין להם תחליף. אם אנחנו כולנו נתאחד לעשות רצון אבינו שבשמיים, הקורונה לא תנצח אותה. שלא להינזק ולא להזיק וחובת התפילה. צריך להבין, המצב חמור בדיוק כמו שהוא היה, לא השתנה שום דבר. זה שעקומת ההדבקה ירדה, זה אומר שאנחנו ברוך השם זהירים ויש לזה תוצאות, אבל הסכנה היא אותה סכנה. וצריך לומר את האמת, אנשים הסתלקו לבית עולמם, כי אי שם מישהו לא נזהר. קשה לומר את הדברים האלה בפה, אבל זה המצב. יש כאן אנשים שנפטרו כי מישהו לא נזהר. אנחנו רואים הרבה מאבקים על תפילות במניין, על מקוואות, על כל מיני דברים, וכל מיני עסקנים שמנסים לפתוח דברים. ואני רוצה לומר לכם משהו. יש גמרא ביום, שגמרא מספרת סיפור. גמרא נמצאת ביום בדף חוף ג' עמוד א'. תנו רבונון, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. שני כהנים שרצו כדי לעבוד עבודו במקדוש. קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. אחד מהם שלף סכין והרג את השני שרץ שם וניסה לעבוד עבודו. ועמדו כל העם, אומרת הגמרא, וגואו בבחיו, איך קרה דבר כזה, שמישהו הרג את השני בשביל לעבודו במקדוש. ואחרי זה אומרת הגמרא ככה, בא אביו של תינוק, זה שנהרג היה בחור צעיר, תינוק הגמרא קוראת לו, הוא מצוי כשהוא מפרפר, הוא מצא שהבן שלו גוסס, הוא עדיין לא יצא נשמתו. אמר, הרי הוא כפרסכם, ועדיין בני מפרפר ולא נטמעה סכין. הסכין הזו שבה הוא נרצח עדיין לא נטמעה כי עדיין נשמתו לא יצא. ללמדוך, שקושו עליהם תיירס קיילים יויסו משפיחוס דומי. כשאם אבא בא ורואה את הבן שלו הולך למות, הילד גוסס, מה יש לו בראש? שהכלי עדיין לא נטמע, עדיין אין כאן את האוויר של לא לטמות את המקדש ואת הכלי. אז קושה עליהם תיירס קיילים יויסו משפיחוס דומי. לכאורה זה דבר שאפשר להתפעל ולהשתומם מהגדלות הנוראה של האבא הזה. לא יאומן, בן אדם רואה את הבן שלו פרח כהונה גוסס מול העיניים, הסכין הוצא לו בלב האדם שותק. ומה הוא בא ואומר? הכלי לא נטמע עדיין. קושה עליהם תיירס קיילים יויסו משפיחוס דומי. איזה אבוידו, איזה זהירות, איזה זריזס ואיזה קדושה. אבל זה לא האמת. הגמרא שואלת, איבוילו, שפיחוס דומי מודזל אבל תיירס קיילים כדקאי מקיים, או ידיל לשפיחוס דומי כדקאי מקיים אבל תיירס קיילים מודחמירי. אומרת הגמרא, יש להסתפק, מה כוונת הברייסה לספר לנו? שהאדם הזה היה בדרגה כזו שהתיירס קיילים הייתה לו חמורה יותר משפיחוס דומי, או שהפוך הוא זלזל בשפיחוס דומי. והגמרא מוכיחה ומסיקה שהאדם הזה זלזל בשפיחוס דומי. אז אמר לי היום יהודית תלמיד חוכם יקר, התורה האנשים שכל כך חשוב להם המניין והם מתאמצים ובאמת הם באמת מסכנים את עצמם ומסכנים אחרים, העיקר להתפלל במניין, ומסכה זה קצת מפריע לכוונה של התפילה, ושתי מטר זה לא בדיוק שתי מטר, ואנחנו צריכים לשמוע על הציונים. זה נראה כמו מסירות נפש לתפילה. אבל תסתכל, תראה, אחרי התפילה הם מדברים ככה כמה דקות אחד עם השני. וזה למה? זה גם כן מסירות נפש לתפילה. שמע מן השפיחוס דומי מודזל. כל הניסיונות לעקוף את התקנות, לחזור לחיים הקודמים במסווה של קדושה ותיירה וצדקס ומניינים ומה יהיה והלימוד והישיבות, זה לא נעים לומר, זה בא מתוך הנגיעה הפנימית שאנחנו רוצים לחזור לעולם הישן שבה אנחנו היינו. וכולנו מאוד מאוד רוצים את זה, וזה בסדר, מותר לנו לרצות. זה בסדר גמור. אבל זאת לא המציאות כרגע. המציאות כרגע זה שהחובה הגדולה ביותר שמוטלת עלינו לפני הכל, זה החובה של ונשמרתם מאוד לנפשי שכר. והחובה השנייה זה חובת התפילה על הכלל ועל הפרט. אני רוצה קודם כל לומר יישר כוח לכל הבחורים שהתפללו על אביו של יונתן בלוידה, שברוך השם יצא מכלל סכנה, אי אפשר לתאר את השמחה שם בבית. ואנחנו בטוחים שזה בזכות הפרקי תהילים של הבחורים שלנו אמרו. וצריך להתפלל על כל החולים ועל כל כלל ישראל, שנזכה לצאת כבר מהצרה הזאת לגאולה שלמה, ונזכה כולנו לבניין בית המקדוש, במהרה ביומנו אמן, ונגיע לציון בכל תודה והמון חוגג, במהרה ביומנו אמן.